טוב. כן, בנושא של התכלת אני מבין שאתם לומדים כבר כמה זמן את הנושא של התכלת. הרבה מכסף אני מדבר על הנושא של קידוש התכלת, סיבוי הקילוזון. אז קודם כל ככה בקצרה רקע שאני מניח שכבר למדתם, אבל פה זה איזשהו מסוג של משוכר. אז כמובן יש לנו שני חלקי המצווה, רואים פה פעמיים ביום כמצווה, מדבר שם משה למור, בדור בני ישראל ואמרת להם, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם וזורותם. פירוש המילה ציצית, מילה שדיברתם, הגמרא אומרת, הברייתא אומרת בספרי וגם בגמרא, הברייתא אומרת אין ציצית אלא ענף. כלומר ציצית זה שם של צורה, דבר שמחובר מלמעלה, ואחר כך פרוט לחוטים. הברייתא לומדת את זה מפסוק ביחזקאל, ויקחן היא בציצית ראשי, כלומר איזשהו גלורית, אופני, פשוט צורה כמו צורה של חוטים מחוברים בקצה אחד ופזורים בקצה השני. זה הפירוש המילה ציצית. ונתנו על ציצית הכנף שתיל תכלת. כלומר, חוץ מהציצית, שזה מה שהחז"ל קראו לבן, יש עוד חלק של המצווה שנקרא תכלת, שצריך לבוא ביחד עם הלבן. עץ זה של כל השנים, כשלא היה תכלת, איך נדבר למה לא היה תכלת? אנשים לבשו לבן בתכלת, זה בגלל שיש לנו משנה בתחילת פרק תכלת. תכלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכבת את תכלת. דיון בגמרא, אם זה כבר בשעת עשייה, או רק אחר כך לעניין גרדומין. רוב הראשונים, למעט בעל מאור והרייבט כנראה, פוסקים כרבנן, שהתכלת אינה מעכבת את הלבן, ולכן יש אפשרות ללבוש לבן בלי תכלת, כאשר התכלת אינה בהישג יד. מה הבעיה לעשות תכלת? למה שזה לא יהיה תמיד בהישג יד, אפשר תמיד לצבוע בכחול. אז הגמרא, שאני חושב ששם הגעתם עכשיו, הגמרא מתארת שעושים את התכלת מדם חילזון. והגמרא זה לא מוכיח כניסוח קטגורי, אלא רק כתיאור מעשי, אבל יש ברייתא בתוספתא במנחות פרק ט' על החבב, הברייתא אומרת, תכלת אינה נעשית אלא מן החילזון, עשה שלא מן החילזון פסולה. אז שם יש ניסוח קטגורי, וכך באמת כנראה לכתוב רוב הראשונים, למרות שיש באחרונים בתפארת ישראל, מנסים הצעה שאולי זה בכל זאת לא מעכב, אבל הפשטות היא שזה מעכב, וכך כמו שאמרתי מפורש בתוספתא, ובפועל האמת היא שמסורת הדורות, זה ששנים רבות אנשים לא לובשו תכלת, זה בעצם מעיד כאלף עדים שנכתוב שחייבים חילזון, אחרת היו לובשים תכלת, לא הייתה שום תכלת. אז לגבי החילזון, מה אנחנו יודעים? האמת היא שאנחנו מבחינת הגמרא, מבחינת מקורות בחז"ל, אנחנו יודעים מעט מאוד. כן, אנחנו יודעים שהוא חי בים. אנחנו יודעים שהוא מפיק דבר שאפשר לצוף עם התכלת. יש ברייתא אחת די עמומה שמתארת קצת מחילזון. זה הברייתא אומרת, תנו רבנן, חילזון זה גופו דומה לדג. סליחה, גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג.
חזק.
כן, גופו דומה לים, בריאתו דומה לדג. ועולה אחת ל-70 שנה, כן, ובדמו צובעים תכלת, לפיכך דמיו יקרים. כן, אז יש כאן כמה משפטים לא מאוד בהירים. קודם כל, חילזון זה גופו דומה לים. מה פירוש גופו דומה לים? אז רש"י אומר פה, גופו מראה גופו. כן, כלומר, בפשטות הצבע שלו, הצבע שלו אמור להיות דומה לים, פשוט בצבע כחול. פירוש ראשוני. אחר כך, בריאתו דומה לדג. מה זה בריאתו דומה לדג? אז כאן יש רש"י שחסר שם הדיבור מתחיל. רש"י אומר מה זה בריאתו? תבנית דיוקנו. כלומר, הצורה שלו, הצורה הפיזית שלו, מה זה צורה פיזית שדומה לדג? בפשטות, יש לו איזושהי צורה ככה אובלית, מסתירים וזה. וככה זה נשמע ככה במבט ראשוני. ואז זה עולה אחת ל-70 שנה. מה זה? נכון, נכון, אני רק אומר ככה פירוש, בלי שום מידע מסביב, זה ככה פירוש, אני חושב ככה, ראשוני פשוט, בלי שיש מניע אחר להגיד משהו אחר, אולי זה מה שהם אומרים. האמת היא שגם רש"י עצמו בסנהדרין אומר משהו אחר, משהו זה נעים תולעת אדמה, לא משנה. ועולה אחד ל-70 שנה, מה זה עולה אחד ל-70 שנה? אז גם כאן יש רש"י, רש"י כאן הוא בסנהדרין. זה לא כאן, זה רש"י בסנהדרין, אבל הוא אומר שפעם ב-70 שנה, הרבה חילזונות עולים אל החוף. כן, ואז גם ככה ציור ככה קצת פלאי, ובדמו צובעים תכלת, זה כמובן לא עוזר בכלל, כלומר, זה שיש לו משהו שאפשר לצבוע איתו תכלת, זה מה שאנחנו מחפשים, אבל העובדה שבפועל צבעו איתו תכלת, זה מה שאנחנו מחפשים. לפיכך דמיו יקרים. זה על דרך הלצה, אומרים שזה אחת הראיות הכי גדולות לתכלת של היום, שאם הוא יקר אז כנראה שזה זה. בכל אופן, הסימנים האלה באמת לא מאוד ברורים, אבל אני אלקח מדברים על ניסיון הראשון. זה כנראה כן איזשהו תרגום מסורתי, אפשר לומר.
כן, אני
יודע. ואתה מדבר על זה שכבר בזמן, ואפילו לפני כן, כשדיברו, מה זה חילזון, כן דיברו על איזשהו ברלה. יש לנו גם חילזון במקום אחר, שלא החילזון של התכלת, ששם ברור שזה משהו ספירלי, חילזון שהיה בתור איזשהו קישוט במקדש או משהו כזה, אבל כל הדברים האלה מאוד, מאוד לא הכרחים. מבחינתנו כל יצור ימי יכול להיקרא חילזון. האם המסורת הזאת שתלמו בצורה כזאת חילזון בתור סנר או משהו כזה, אם זה מחייב, אנחנו יודעים שהיו הרבה דברים בלשון חז"ל שהשתבשו וכו', אז זה לא דבר מאוד הכרחי. עוד דבר אחד שאנחנו יודעים על התכלת בצורה יותר ברורה, שלא מופיע בתיאור המפורש של החילזון, לא על החילזון, סליחה, על התכלת, שלא מופיע בתיאור המפורש, אבל כן, בדרך אגב, אבל כן כנראה יותר קונקרטי, הגמרא מתארת שאפשר לבדוק האם דבר הוא תכלת או קל העילה. זה צריך להסביר. יש, הגמרא מדבר בכמה מקומות על חומר שנקרא קל העילן, שהוא דומה לתכלת, גם בצבע כחול, בצבע כחול, דומה לתכלת, אבל הוא פסול לתכלת, כיוון שהוא לא נעשה מתחילזון, אלא ככל הנראה ממקור צמחי כלשהו. אוקיי? והגמרא אפילו מתארת על אנשים שעקרות בבריסיה, שעל אנשים שהיו מטילים קל העילן בבגדיהם ואומרים שהוא תכלת. כלומר, כנראה שזה היה יותר זול, והיו אנשים שככה מזייפים. אנשים מהסוג הזה שככה מנסים לזייף ולרמות, הגמרא מאוד ביקורתית כלפיהם, אני השם שעתיד להיפרע מהם, כך אומרת הגמרא, ברייתא. כן, בכל מקרה הגמרא במקום אחר מתאר שאם אתה מוצא חתיכת צמר בצבע כחול, ואתה רוצה לדעת אם זה תכלת או שזה קל העילן, אז אפשר לבדוק בדיקה כימית. אז גם מתארת ששורים את זה בכל מיני חומרים, שלא לגמרי ברורים בדיוק מה כל אחד מהם, ואם זה דוהה בסופו של דבר, אז זה קל העילן. ואם זה לא דוהה, אז זה תכלת. אז פה רואים תכונה של התכלת, שזה צבע מאוד עמיד. כן, הרמב"ם אפילו גזר מזה חלק מהגדרת התכלת, אומר שזה צבע שעומד באופיו, עומדת באופיה. כן, זה חלק מהגדרה של התכלת, שזה משהו מאוד עמיד ומאוד יפה. והעמידות היא איכשהו תורמת לנושא הזה של היופי. זה שזה עמיד, זה תורם כנראה לערך האסתטי ברמב"ם. אבל איכשהו, גם בלי הרמב"ם הזה, עצם העובדה שזה צבע עמיד, גם אם זה לא חלק מההגדרה הקיומית של המצווה, זה ברור מאותה גמרא שזה צבע מאוד עמיד, שדוהה פחות מקל העילה. אז הראשון שניסה בתקופה המודרנית, או יחסית מודרנית, לזהות את החילזון ואת התכלת, זה האדמו"ר מרדזין.
כן, בסוף... מה זה? לפני שאנחנו מרדזין את התכלת.
מתי נעלמה? מתי נעלמה? נכון, נכון. זה נקודה חשובה. לפעמים יש לאנשים ככה במודעות שתכלת זה אחד מאותם דברים ששייכים לתקופת בית המקדש. כשהיה בית מקדש היה תכלת, כשאין בית מקדש לא היה תכלת. אז כיוון שלמדתם את הסוגיות האלה, אתם יודעים שזה לא כך. תכלת מופיעה בגמרא כדבר מאוד מעשי, לאמוראים היה תכלת באופן ברור. אנחנו כן מוצאים בזמן הגמרא שכנראה לא ייצרו את התכלת בבבל. אנחנו מוצאים את הבאי ששואל, אני כבר לא זוכר את מי, אחד המורים שהגיע מארץ ישראל, ואומר לו, היי תכלת, היכי צוויתו לה, איך אתם צובים את התכלת? כלומר, בבבל לא ידעו, צריך לשאול את מי שמגיע מארץ ישראל, מהסיבה הפשוטה שבבבל אין ים תיכון, בארץ ישראל יש ים תיכון, ולכן אפשר לייצר את התכלת בארץ ישראל ולא בבבל. אז תכלת היה, אבל זה כבר שלב לקראת ההיעלמות, אפשר לומר, שזה כבר לא מייצרים את זה בצורה מקומית, אלא צריך לייבא את זה. ההזכורים הראשונים של היעדר התכלת אנחנו מוצאים במקורות מאוחרים יותר, אנחנו מוצאים את זה במדרש תנחומה, אנחנו מוצאים את זה במדבר רבה, שזה שניהם מדרשים מאוחרים יחסית, הרבה אחרי זמן הגמרא, בשניהם יש חומרים עד אפילו תקופת הגאונים. אז איכשהו בתקופת רבנן סבוראי הגאונים המוקדמים, מתישהו בתקופה הזאת התכלת נעלמה. אנחנו מוצאים כבר למשל בשאילתות, כן, הוא לא אומר משהו מפורש, אבל בכל הדיונים ההלכתיים של השאילתות סביב הנושא של הציצית, נעדר לחלוטין נושא התכלת. וההסבר הפשוט הוא בגלל שהוא ראה את זה כמשהו לא מעשי בזמנו. אז גם איזשהו סימן שבזמנו כבר אין תכלת. כן, מה בדיוק גרם לזה? יש כבר ספקולציות. טוענים שאולי זה בכיבוש הערבי את ארץ ישראל בתחילת המאה השביעית, 620 ומשהו, אם אני זוכר נכון, אז שם היו שיבושים מאוד משמעותיים, גם לחיי המסחר וגם ליישוב בכלל בארץ ישראל, אז יכול להיות שזה היה ככה, גם עד אז הייתה הידלדלות הדרגתית של היישוב בארץ ישראל, אבל יכול להיות שזה היה ככה מכה בפטיש, אז נפסק קיצור התכלת.
לא רק יהודים הכירו את הצבע הזה.
או, אז זה אנחנו נגיע. נכון, זה תלוי. תלוי
בשאלה
מה זה, נכון.
הזיהוי יקבע את השאלה, מה זה?
אני חושב שיש פה קצת יחסי גומלין בין שתי השאלות, אבל כן, זה שתי השאלות כרוכות זו בזו. נגיע. אז הראשון, כמו שאמרתי, שניסה לזהות מחדש את התחילזון ולחדש את התחילת, זה אדמו"ר מרבזין, בסוף המאה ה-19, הרב גרשון חנוך ליינר היה השם שלו, כן, אדמו"ר חסידים, חצר חסידית, זה חצר שהתפצלה מקוצק. אז אדמו"ר מרבזין, כמו שאמרתי, אדמו"ר חסידי, תלמיד חכם מאוד רציני, כל אחד יחליט אם זה למרות שהוא היה אדמו"ר חסידי או לא. כן, אבל תלמיד חכם בהחלט מאוד רציני, כתב פירוש על כלים ואוהלות, שהיה לזה ויכוחים גדולים, שהוא כתב, הוא בעצם אסף את כל הגמרות שעוסקות בענייני טהרות על סדר המשניות של כלים ועלות, סידר אותם ככל משנה והגמרות עליה, ואז בצד כתב פירוש פשטי בסגנון רש"י, ואז חידושים בסגנון תוספות, וזה ממש נראה כמו גמרה. אז היו כאלה שהיו מאוד ביקורתיים כלפי, אז אמרו, יחשבו שזה גמרה, אתה כאילו מייצר דברים חדשים, אז בסוף זה הגיע לדין תורה, הלכו לרב חיים. אז רב חיים אמר להם שיכתבו על כל דף, זה לא גמרה, וזה פתר את הבעיה. אז בכל מקרה, אז אדמו"ר מרבזין, אחד הדברים שהעסיקו אותו, זה באמת היה הנושא הזה של התכלת. והוא כתב סדרה של שלושה ספרים, שעוסקים בנושא של התכלת. הראשון שבהם הוא כתב, עוד לפני שהוא ניסה לזהות את החילזון, אלא על האפשרות התיאורטית בכלל לחדש את התכלת, אם רק נזהה את החילזון. כן, נביא מקורות לכך שבאמת כל זה שאין התכלת רק בגלל שלא יודעים את זה בחילזון, ואפשר לחדש אותו. ושם הוא מסיים בזה שכיוון שעכשיו, בזמנו, שהדה התפתח, התקשורת התפתחה, ואפשר לחזור ממקום למקום ולהעביר מידע ממקום למקום, זה הזמן שאפשר לאסוף את כל המידע ולזהות את החילזון. הוא מאוד בטוח בעצמו, הוא קובע על עצמו יד שהוא מקווה בתוך שנה לזהות את החילזון ושכל החסידים שלו כבר יתחילו ללבוש תכלת. מה הוא עשה? אז הוא הלך ויצא עם בן שלו ועוד עוזר אחד, יצאו לאיטליה, לנאפולי. ושם בדיוק זמן קצר לפני כן ייסדו איזשהו אקווריום גדול ויש לו מרכז מדעי של חקר בעלי חיים מיניים, ושם הוא באמת ככה דיבר עם אנשי המדע שם ואסף מידע. ואחד הדברים שהוא חיפש, אחד הסימנים שהוא ככה הגדיר לעצמו, זה באמת הנושא הזה של העמידות שהזכרנו קודם. כן, ובעצם הוא בא ושאל, כשאנחנו רוצים צבע כחול שהוא עמיד ומגיע מבעל חיים ימי, זה היה הקריטריונים הבסיסיים שלו. הוא דיבר באותו ספר ראשון גם על התיאורים הראשונים שקראנו מהברייתא, ובעצם הסביר שכל אחד מהם הוא לא כל כך הכרחי. נחזור עליהם קצת יותר למד בהמשך, אבל באמת הקריטריונים הבסיסיים שלו היו באמת בעל חיים ימי שמייצר כחול עמיד. ובפועל הוא מצא שם מועמד שהוא באמת טען שזה באמת חילזון. זה בעל חיים ימי בשם הדיונון, הדג הדיון. כל אחד בטלפון שלו שלי, כן?
דג דיון.
דג דיון, סוויד. בעברית זה נקרא דיונון, אנגלית סקוויד, בלטינית ציפיה אפשנרס. זה ספציפיק סקוויד. באופן כללי דיונונים, סקוויד, יש להם תכונה שברגע שהם נמצאים בסכנה מטורפים, אז הם מזריקים דיו לתוך המים וזה עוזר להם להתחבא ולהימלט. והדיו מתוך הדיונון הספציפי הזה שימש את אנשי תעשיית הצביעה באיטליה כנראה ליצירת צבע כחול שנחשב ביניהם לצבע כחול מאוד עמיד. סעתם. כן, אז ארצינו נאמר מאוד התלהב, פרסם בכל חוצות, הנה הוא זיהה את החילזון, איך עכשיו אפשר לחדש את התכלת. הוא נתקל רק בבעיה אחת, וזה בהתאמת הדיו לצביעת צמר. כלומר, באותה תעשיית צביעה שהשתמשו בדיו הזה לצביעת צבע כחול, הם השתמשו בזה לצביעת בד, ציורים. כן? ולא כל מה שמתאים מבחינה כימית לצביעת בד, מתאים לצביעת צמר. ובפועל הוא לא הצליח לצבוע עם זה צמר. מה זה? קנבס. ממה זה עשוי? פייפר, מה שקראתי זה הקנבס. אני לא יודע בדיוק מה זה עשוי. זה כותנה?
זה שום נייר.
אוקיי. נייר שעשוי מקודם?
מה?
אני לא מבין בדברים האלה. ואני יודע מה שקראתי. בכל מקרה, לצמר זה לא איתי, זה אני יודע. לצמר זה לא איתי, אז מה שהוא עושה הוא התייעץ עם חימאים. והצליח ליצור איזשהו מתכון שהוא יבטיח את הדיו מהדינון ביחד עם חתיכות זל, שלגן, אולי עוד כמה דברים, ויצר איזשהו מתכון שאפשר לקחת את הכל יחד וליצור צבע כחול שיתאים לצביעת צמר. ואז בבור וכל החסידים שלו, ומצאישו, אני לא יודע מיד, בתקופה, גם חסידי ברסלב התחילו לתפוס פרנט על העניין, התחילו כולם ללבוש תכלת. והיו דיונים מאוד גדולים בכלל בין גדולי ישראל באותה תקופה. יש כאלה שנקראו והצטרפו, יש כאלה שנקדו, הכתבו גם תשובות נגד להם. זה היה כמה איזה פולמוס מאוד מאוד משמעותי באותה תקופה. אבל אותם חסידים, כמו שאמרתי, המשיכו ללבוש, ולא בשם אנשים מצרים גם לבשו, ועד היום אפשר למצוא את התכלת הרצינית בני השערים ובקומות אחרים, וזה נמצא, זה נמצא בחירה, ואפשר לתת את זה. הבעיה, כן, הבעיה עם הזיהוי הזה, הבעיה נתגלתה על ידי הרב הרצוג בעצם. הרב הרצוג, ריצה קייזק הלוי הרצוג, והרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, אבל לפני שהוא הגיע לישראל, בלונדון, הוא כתב דוקטורט בנושא התכלת. הוא קרא לזה Hebrew Porphyrology, זה מונח שהוא המציא, כלומר היא יצירה הצביעה הראשון פרפל, הסגולה והכחולה, התכלת וארגמן העברי, זה הנושא שהוא חקר אותו, והדפיסו את זה מחדש בשנת 87 לדבר הזה. פה יש את הדוקטורט של הרצוג יחד עם עוד מאמרים קצת יותר עדכניים בנושא. ובתוך תהליך המחקר שלו, כתב לא רק את הדוקטורט הזה, הוא גם כתב בכלל בצורה הליכה במקומות שונים בנושא התכלת. ותוך כדי המחקר שלו גם לקח דגימות של התכלת הרדינית ושלח אותם למעבדות, שלח אותם לשלוש מעבדות שונות, בארצות שונות, כדי לוודא שהממצאים יהיו אמינים, אחד בצרפת, אחד באנגליה ואחד בגרמניה, ביקש מהם לנתח ניתוח כימי את הצבע הזה שהוא קנה בחנות ושלח להם, והם כולם חזרו עם אותה תשובה, אמרו להם, הצבען הזה שנמצא בצבע ששלחת לנו הוא צבען לא אורגני. לא ייתכן שזה הגיע מהדיו של הדיונות. מה, איך יכול להיות? אז הרצוג ישר כתב מכתב לאיש שהיה אחראי על בתי הצביעה של רדזין, כי זה כבר אחרי הרדזין עצמו כבר לא היה בחיים, אבל היה שמישהו מטעם חסידי רדזין, שהיה אחראי לייצור, ביקש ממנו תיאור מפורט של מה הם עושים עם הדיו של הדיונון, ואחרי בדיקה של התהליך הסתבר שאותם חומרים חסרי צבע שנוספו לתערובת, כשהוא יתח אותם יחד, האשלגן והברזל וכו', הם התרכבו ויצרו צבען כחול חדש. הצבען הזה היה צבען שהיה מוכר באותה תקופה, כמו בתקופה של הרב הרצוג, זה צבען שהיה מוכר, קראו לזה Prussian Blue, כחול פרוסי, הומצא בסוף המאה ה-18, הוא כן צריך רכיב אורגני, הוא צריך חנקן, אבל החנקן הזה יכול להגיע בעצם מכל מקור אורגני. כן, בסוף המאה ה-18 כשהמציאו את הכחול, מה? חנקן, נייטרוג'ן. וכשהמציאו את הכחול הפרוסי השתמשו בדם של שור, אבל אפשר להשתמש בעצם בכל חומר אורגני וזה יצא בדיוק אותה תוצאה. כמו אם הרצינר במקום לשים את הדיו של הדיונון היה שם שם דג טונה או משהו כזה, יצא בדיוק אותו דבר. יש דיון בתוספות לגבי, כשהגמרא מתארת את אותה צביעה בתכלת, כתוב שמייטינן דם חילזון וסמנים. ברור שכן יש אפשרות להוסיף דברים נוספים על מה שיוצא מהחילזון. יש שם שתי דעות בתוספות מה בדיוק התפקיד של הסמנים. האם הסמנים תורמים להתרכבות הצבע או שהם רק עוזרים לכל מיני תהליכי לוואי. איך שלא יהיה, לכאורה, ברור ופשוט, ככה הרצוג גם כתב את העם בצדק, שגם אם אנחנו אומר שהחומרים הנוספים, הסמנים, יכולים לתרום ליצירת הצבען עצמו, לכאורה פשוט שגם מה שמגיע מהחילזון צריך להיות הכרחי. כן, ואם הדברים הנוספים הם אלה שיוצרים את הצבען, ומה שמגיע מהחילזון הוא בכלל לא הכרחי, אז מאוד קשה לומר שזה הדרך שמייצרים את ה... זה לא איזה גזרת הכתוב שחייבים לשים שם איזה משהו של חילזון, כדי שנצא ידי חובת סימן חילזון. כן, מה שמגיע מהחילזון אמור ליצור את הצבען. אולי, ולכן הרב הרצוג דחה מכל וכל את הדיווי של הרצינה ואת החילזון, ובעצם כיום... כן, כן, משהו כזה. כן, היה, אני אמרתי שהיה לפני כמה שנים כנס, כבר לפני 10-15 שנה, יש כנס בירושלים על הנושא של התכלת, סביב החידושים האלה, ונתנו שם גם לנציג של חסידות רזין לדבר. אחרי שהוא שמע, אחרי שכאילו אנשים אחרים הציגו את כל הראיות לתכלת שונה לדבר עליה, אז הנציג של חסידי רזין אמר, כל ההוכחות שאתם אומרים, הכל טוב ויפה, אבל לנו יש מסורת מהרבי. וכנגד מסורת, ראיות מדעיות לא יעזור. שזה ככה טענה מאוד מעניינת, שתכף נגיע לה בהקשר אחר. אני בטוח שהאדמו"ר מרזין עצמו לא היה מקבל את הטענה הזאת. כן? לא רק בגלל שזה מסורת מעצמו, אלא גם בגלל האישיות שלו. ככה היא אישיות מאוד ככה דינמית ומקורית. אבל יהודים, אדם. אז זה מבחינת הזיהוי של אדמו"ר מרזין את החילזון בתור התינוק. הרב הרצוג עצמו, עכשיו יש לי תינוק, הרב הרצוג עצמו הציע חילזון אחר, שזה הדבר הזה. זה, יש פה כמה מינים שונים מאותו קבוצה, מאותה משפחה, הוא ספציפית דיבר על זה, אם אני לא טועה, מספר אחד פה. זה נקרא הסגולית, או בלועזית הינדינה, ג'נדינה. מה שהרב הרצוג אהב בחילוזון הזה בסגולית? קודם כל הוא חילוזון במובן הקלאסי המסורתי, כן, הוא ברל, כמו שאנחנו אומרים, צורה ספירלית קלאסית. דבר שני, יש בו איזשהו חומר כחול, שהוא מפריש איזשהו חומר כחול. ודבר שלישי, הרב הרצוג חשב שזה מתאים לתיאור בגמרא, שהגמרא אומרת גופו דומה לים. ואמרנו שההבנה הפשוטה של גופו דומה לים, זה שהצבע שלו הוא צבע כחול. והרזינר, מה רזינר עשה עם גופו דומה לים? הרזינר אמר, התינון הוא לא כחול. כן? אבל יש איזשהו קטע בבטן של התינון, שהוא ככה קצת מחזיר אור כזה, משהו רפקטיבי, ומסתכלים על זה בזוויות מסוימות, עובר דרך כמה צבעים, בין השאר גם כחול. והרזינר טען שהברית הזאת לא נועדה לזהות את החילזון, וזה צודק, אין שום סיבה שחזל יחשבו שמישהו שכח מה זה החילזון, אלא זו ברית שבאה, ככה אותם, זו ברית שבאה להגיד דברים רעיוניים, אז חזל שמו לב שיש קצת כחול בתוך הדיונון, וכיוון שיש רעיון של התחלת, של התחלת דומה לים, ים דומה לים, אז חזל בנו פה שגם החילזון עצמו יש משהו שדומה לים, ולכן אמרו פה גופות דומה לים. זה מה שהרדינר טען, הרב הרצוג לא היה מוכן לקבל את זה, היה נשמע לו דוח הגדול מדי, ולכן הוא אהב פה את הסגולית, הוא הביא מקורות לזה שסגול וכחול בתקופה העתיקה נחשבו גוונים שונים של אותו צבע. כן, בכלל השאלה של מה, איפה אנחנו מותחים את הקו בין גוונים שונים ומגדירים צבע, זה במידה רבה תברית במספור החברתיות. אורחי גל זה דברים רציפים לחלוטין מבחינת מוזיקלית. ההבדל בין הכחול לירוק וכולי זה פשוט אורחי גל. אז כן, באמת בתקופה העתיקה כנראה שכחול וסגול נחשבו על רצף אחד של צבע אחד. ולכן אותם שהסגול הזה, זה מה שחז"ל התכוונו כשאמרו גופו ומליה. כך טען הרב הרצוג. הרב הרצוג נתקל בבעיה דומה לבעיה של הרצינה. זה שאותו חומר כחול שהסגולית מפרישה, לא הצליח להקים אותה לצביעה צמר. הרב הרצוג עצמו מעולם לא הצליח לצבוע עם זה צמר. הוא אמר שצריך להמשיך לנסות לעבוד על זה, כי בא שאחרי שברים ההמשך יצליחו לעשות עם זה משהו, אבל הוא לא הצליח לעשות עם זה שום דבר. וכיום טוענים מדענים שמבחינת המבנה הכימי של החומר הכחול הזה שיוצא מהסגולית פשוט לא מתאים לצביעת טקסטיל בכלל.
יש מושלם, אני לא זוכר שיש זיכרון
יעקב שמודל בהגנצינה. יש, נכון, אני חושב שהוא אמר בתחומים שבשנים האחרונות שניסה לחדש את זה. הוא טוען שהוא הצליח.
אבל איך הרב הרצוג הגיע לזה?
איך הרב הרצוג הגיע לזה? הוא פשוט חיפש בעלי חיים ימיים בצבע כחול או סגול, שמוצאים משהו כחול. בוא נגיד ככה, אין שום רקע היסטורי או ארכיאולוגי או כלשהו, מלבד מה שאנחנו מדברים עכשיו, לזה שבסגולית, בינתינה, השתמשו אי פעם לצביעה. כלומר, המצב מהבחינה הזאת יותר גרוע אפילו מהדיונון. הדיונון לפחות ידעו שהשתמשו בו בתקופה מסוימת, ולא בהכרח בתקופות הנכונות, אבל גם מסוימת השתמשו בו לצביעת בת. ולא לצביעת צמר, ולאו דווקא בתקופות הנכונות, וכל הבעיות שדיברנו. לגבי הסגולית, האמת היא שאין אפילו את זה. הרבה יותר טען שזה יותר טוב, כי מבחינת ההתאמה לתיאורים בגמרא, הוא חושב שזה יותר טוב מבחינת הגופות דומה לים. מה? אז זה היה אחד ל-70 שנה.
אז הרב הרצוג מצא גרסה של הברייתא הזאת במסכת ציצית. כן, ידעתם שיש מסכת ציצית? דיברתם על זה?
לא,
אז יש מסכת ציצית, כן, לא צריך להרחיק במסכת מנחות. לא, אז האמת היא שמבחינתנו בש"ס זה במסכת מנחות, אבל יש במסכתות הקטנות, מי שלא יודע, המסכתות הקטנות זה מסכתות שהן לא שייכות לשישה סדרים, זה לא שחלק משש"ס זה משניות. זה מסכתות, זה קבצים של ברייתות אפשר לומר, שהגיעו כנראה מתקופת חז"ל, אבל לאו דווקא באותה צינור מסירה, אפשר לומר, זה של, המרכזי של חז"ל. יש גישות שונות בראשונים, איך להתייחס לזה, יש כאלה שכן מתייחסים לזה בצורה סמכותית. רב שיר הגאון באיגרת, למשל, אומר לא לסמוך על המסכתות הקטנות, אבל זה קיים. ושם מופיע שהחילזון עולה אחת לשבע שנים. כך כתוב. עכשיו, הארגנטינה גם לא עולה אחת לשבע שנים, אבל פעם ב-4-5 שנים יש לו איזושהי מחזוריות של התרבות טבעית. אז הרב הרצל טען, זה לא שכולם ככה עולים לחרוף, אלא, אבל יש איזושהי התרבות טבעית, 4-5 שנים, אפשר להגל את זה למספר הטיפולוגי המשמעותי של 7, זה מה שחזר עצוב, ואז איכשהו שהתגלגל לגרסה של 70, אז איכשהו ככה על זה הרב הרצוג בנה. כמובן שזה ככה פירוש, גם פירוש לא מאוד פשוט. זה מבחינת הזיהוי של הרב הרצוג. עכשיו, הרב הרצוג עצמו במהלך העבודה שלו, כן, אמרנו שאין שום תשתית היסטורית או ארכיאולוגית או שום דבר לגבי ארגנטינה. אז למה הוא כתב כל כך הרבה בדוקטורט שלם? הוא לא כתב כל כך על הסגולית, כן, הוא דיבר ככה מאוד בקצרה, כי אין הרבה מה לומר. בעיקר הוא דיבר על זיהוי אחר של החילוזון, וזה חילוזון בשם הארגמון. יש משפחה של ארגמונים, בהמשך אולי נדבר ספציפית על המינים הספציפיים, כרגע נתייחס אליהם בחד מחתא. כן, האמת היא שכבר בתקופה של הרב הרצוג, עוד לפני הרב הרצוג, אנשי מדע טענו, הראשון כנראה היה מדען צרפתי בשם לצאז דוטיירס, אבל באופן כללי זה התחיל כבר להתקבל בעולם המדע, שהחילזון הוא הארגמון. והתכלת זה צבע שהגיע מהארגמון. והרב הרצוג באמת דיבר על זה בהרחבה, ובסוף הוא דחה את זה בגלל סיבות מסוימות שנדבר עליהן בהמשך. מה התשתית הראייתית כן לטובת הארגמון? אז קודם כל לגבי הארגמון, בניגוד לשני הזיהויים האחרים, לגבי הארגמון אנחנו יודעים בוודאות, מעבר לכל ספק, שבתקופה העתיקה השתמשו בארגמונים לצביעה. לצביעת הצבעים אותם צבעים מתאימים. איך אנחנו יודעים את זה? קודם כל יש תיאורים עתיקים, גם באריסטו, בפיליניוס ובעוד שלל של מקורות היסטוריים שמתארים צביעה ארגמונית. אבל לא רק זה, יש לנו גם ממצאים ארכיאולוגיים. כן, באזור צפון הארץ, באזור חוף דור וגם באזור לבנון, יש אתרים ארכיאולוגיים שרואים שם, יש שם ערימות גדולות של קונכיות, כלומר בעצם זה בורות כאלה שמלאים בקונכיות, וכל הקונכיות שבורות בדיוק במקום על הקונכיה שבה צריך לשבור את הקונכיה כדי להגיע לבלוטת הצבע. כלומר, ברור מעבר לכל ספק שהערימות האלה מייצגות בתי חרושת לצביעה, זה מה שהשתמשו בקונכיות האלה. אפשר לראות בדיוק את הצורה של הקונכיה ולזהות על איזה חילזון מדובר. כן, זה לא שיש בתיאורים, תמיד אפשר להתבלבל אם מתארים את אותו דבר. אבל פה ממש רואים את הקונכיות, ורואים בדיוק איזה בעל חיים זה. ואז ברור מעבר לכל ספק שהשתמשו בארגמונים לצביעה. הצבעים שמתואר שהשתמשו בהם, שצבעו אותם מהארגמון, זה איזשהו טווח של צבעים מכחול ועד איזשהו סגול שנוטה לאדום. זה גם מתאים כנראה למה שאנחנו מוצאים לגבי החילזון. אנחנו יודעים שהוא הפיק צבע כחול, זה התחלת כנראה, וגם מופיע, גם לגבי הארגמן, במקורות חז"ל לא מופיע ממה הפיקו את הארגמן, אבל ביוספוס פלביוס, שחי בזמן בית שני, בזמן שעדיין הפיקו את הדברים האלה והשתמשו בהם למקדש, הוא מתאר שגם את הארגמן ייצרו בחילזון. כן, לא ברור ב-100% שזה חייב להיות אותו חילזון, אבל זה לפחות מתאים מהבחינה הזאת, לזה שהיה מהארגמון הפיקו את טווח הצבעים הזה. כן. מה זה?
גם
אלה כסלם.
כן.
הרי
ידעו
שמאוד
קשה
לתאר צבעים במילים. נכון. אז תכף נגיע לנושא של הצבע הספציפי, אם אני אשכח תזכיר לי, אבל בוא נדבר קודם כל על החילזון, אחר כך נגיע לצבע. אז כן, אז קודם כל, כמו שאמרתי, ברור שהפיקו את הצבעים האלה. ויש עוד כמה הקבלות מאוד מאוד משמעותיות, אני חושב, בין הארגמון והצבע שלו מצד אחד, לבין החילזון והתכלת מצד שני. חוץ מהצבעים המתאימים, כמו שאמרתי קודם, יש גם את המיקום הגיאוגרפי של תעשיית הצביעה. כמו שאמרתי, המקורות, האתרים הארכיאולוגיים נמצאים באזור צפון הארץ, באזור לבנון, וגם בתיאורים העתיקים שאנחנו מכירים לגבי הר הרמון, לסגול הארגיומוני קראו טיריון פרפל. כן, טיריון משל פארק, צור, עיר צור, כן, זה בדיוק האתרים האלה. וזה מתאים למה שאנחנו מכירים גם בגמרא. הגמרא מדברת על ציידי חלזונות מסולמי צור ועד חיפה. שזה בדיוק אותם אזורים. פשוט יש לנו פה שני חלזונות שהם מתאים אותם צבאים, ותעשיית הצביעה שלהם ממוקמת באותו אזור. מה עוד? יש תכונה שהגמרא בשבת מדברת על זה שכשרוצים להפיק את הצבע מהחילזון, לא טוב להרוג את החילזון ואז אחר כך אחרי תקופה להפיק את הצבע, כי הצבע לא יצליח, יצליח או לא יצלו, כמו שתגיד עושה לתנות. אלא משתדלים שהחילזון יחיה כמה שיותר וימות רק כתוצאה מהוצאת הצבע. זה מה שמפיק את האיכות הצבע הכי טובה. וזה באמת מתאים למה שאנחנו מכירים גם אצל הארגיונים. ברגע שהארגיונות מת, אז מתחיל שם איזשהו תהליך של תירוכימי, והאיכות של הצבע הולכת ויורד. והזכרנו קודם גם את הנושא של העמידות. כן, הצבע הארגיומוני עכשיו צבע מאוד עמיד, במיוחד כשצובעים איתו צמר. אפשר לצבוע איתו גם חומרים אחרים, גם בדים אחרים, אבל כשצובעים איתו צמר, אז הוא לא רק נספג בתוך הצמר, אלא יוצר תרכובת כימית עם הצמר. כלומר, כדי שהוא יפנה, צריך תהליך כימי הפוך. כן? בלי תהליכים הוא לא יודע, רק אם הוא נעבר זמן, הוא לא יודע. ויש ממצאים ארכיאולוגיים של בד של צמר שצבוע בצבע הארגיומוני, ואפשר לזהות שהוא צבוע על ידי הארגיומון, והצבע של הבד נשאר מאות ואלפי שנים. אז גם זה ככה מקבילה מאוד מתאימה. אבל בעצם מה שכל הדברים אומרים, שכדי להניח שהארגיומון הוא לא הכי לזון, צריך להניח שהיו שני חלזונות שונים. אני משתמש במילה חלזון כרגע במשות הרחבה. עכשיו, שני בעלי חיים ימיים שונים, שעל אחד מהם יש לנו שלל ידיעות היסטוריות וארכיאולוגיות, וכולי, ושני החלזונות האלה עם אותם תכונות של עמידות ושל מרכזי התעשייה שלהם באותם מקומות שהשתמשו בהם לצביעת אותם צבעים באותם תקופות. על אחד מהם יש שלל מקורות ארכיאולוגיים היסטוריים וכולי, והוא פסול לציצית, ועל השני, ואין שום נזכור בגמרא לגביו, תכונות הראשון, ועל השני הוא זה שנזכר בגמרא, ועליו אין שום מידע היסטורי ארכיאולוגי או אחר. זה מה שצריך להניח בשביל שהחלזון לא יעבור. ההנחה הזאת מתחת להיות במיוחד קשה כשנוסיף לזה שני דברים. קודם כל, את העובדה שהתיאורים בגמרא, תמיד התיאור הוא פשוט חילזון. כן? לא חילזון פלוני, חילזון מסוים, אין איזשהו שם לבי למילה חילזון. מקבלים את הרושם, יש איזושהי הנחה שכולם מכירים את החילזון ולא צריך לתאר איזשהו הבדל בין שני חילזונות שונים. עוד יותר, זה שהגמרא מדברת על שכן היה משהו שהסתובב בעולם שנראה כמו תכלת והוא פסול לתכלת, וזה הקל העילה. והשאלה היא, כל אותם מקומות שהגמרא הזכירה את הקל האילן, למה הגמרא לא הזכירה גם את הכחול הארגמוני בתור עוד משהו, שאם אתה מוצא אותו אתה צריך לחשוב שהאם זה תכלת אמיתית או כחול אחר. אין שום זכר לדברים האלה בגמרא. לכן קשה מאוד באמת להניח שהיו שני דברים שונים עם כל התכונות הדומות וכו', והגמרא כבר לא התייחסה אליהם בשום מקום. כן. מה זה? כלומר גוון אחר לגמרי. אוקיי, אז שאלה טובה, כן? העניין הוא כזה, שאנחנו כנראה יודעים בצורה די ודאית מה זה הקל האילן. כלומר, יש זיהויים בגאונים, ברב אברהם גאון ואצל אחרים, מה זה הקל האילן, וזה גם מתאים למה שאנחנו מכירים באותה תקופה. קל האילן זה כנראה חומר בשם אינדיגו. כן? שאינדיגו זה צבעם כחול מהצומח, שקיים בצמחים שונים, בין השאר צמח האינדיגו וגם צמח האיסטיס, ואחרים זה צמחים שמפיקים צבען בשם אינדיגו, שאנחנו קוראים לקוראים. אינדיגו זה כנראה קל העילן של הגמרה. זה בצורה די ודאית.
זה הגיע מהודו פחות או יותר בתקופה של הגמרה.
נכון, נכון. לא, לפני, גם בתקופת התנאים כבר.
התנאים
כן. קל העילן מוזכר אצל התנאים. וזה היה קיים בארץ כבר באמת שזה יגיע מהודו בתקופת הנחב. כלומר, בזמן המקרא זה לא היה באזור המזרח התיכון, בזמן חזל זה כבר כן היה במזרח התיכון, שזה גם מתאים לזה שהקל האילה נמצא על ידי חזל, ועוד שבתנך כשמדברים על כל הצבעים המעודרים, למשל במגילת הספר, אין זכר לקל האילה. כן, תחיל את הרגמה, תולעת שני ושש במשכן ובשקשם אחר, אין את הקל האילה, אז גם מבחינה הזאת זה מתאים. אז כמו שאמרתי, קל האילה הוא אינדיגו. עכשיו, האינדיגו הוא זהה מבחינת ההרכב הכימי שלו לכחול הארגמוני. ולפיכך גם בגוון שהוא מפיק. Okay? ולכן, אם האינדיגו זהה בגוון, בגוון שלו לתכלת האמיתית, והכחול הארגמוני זהה בגוון שלו, כיוון שהוא זהה בחום, בהרכב הכימי שלו לאינדיגו, אז נראה די ברור שהכחול הארגמוני זה גם בגוון שלו לתכלת האמיתית. עכשיו, כן יש על הדבר הזה קושיה קטנה, או אולי לא כל כך קטנה, אבל אני חושב שיש לו תירוץ טוב. וזה השאלה, האם באמת האינדיגו הקל האילן, והאינדיגו זהה בהרכב הכימי שלו לכחול הארגמוני, אז איך חז"ל בדקו? זו השאלה. כלומר, חז"ל מתארים שאפשר לקחת צנוע צבע בצבע כחול ולבדוק, בדיקה כימית, אם זה קל האילן או תכלת. אם הקל האילן הוא אינדיגו והתכלת הוא כחול ארגמוני, איך אפשר לבדוק? זה אותו דבר.
אינדיגו כן דוהה.
מה זה?
אני חושב שאינדיגו כן דוהה.
לא בצנר.
מה?
לא בצנר. אתה חושב על ג'ינס. כן. כן, ג'ינס הוא לא צנר. אם צובעים איתו חומרים אחרים לא צנר, זה יכול לדעות, כי שם הוא לא יוצא את הכובד כימית עם הבד. הוא רק ספוג בבד, ואחרי כמה זמן אתה באמת דוהה.
בצנר הוא לא דוהה?
בצנר הוא לא דוהה.
אנחנו לא עושים ג'ינס בצנר.
קלח לי בדיוק להתנהל בית.
לא עושים ג'ינס בצנר.
לא אינדיגו. יש לך...
זה אותו חומר כימי.
בסדר, לא,
אבל זה כחול ארגמוני בוודאי, גם אם הוא לבחל את כחול ארגמוני, וזה האינדיגו, כן. מה זה? יש... או, זה תכף נגיע, נכון, תכף נגיע. לכן אמרתי כל הזמן הכחול ארגמוני, לא אמרתי הצבע ארגמוני. הסגול ארגמוני הוא שונה, אבל הכחול ארגמוני הוא זה.
אז
הארגמוני
יש לו גם כחול וגם...
סגול, כן. תכף נדבר על איך עושים את שני הדברים האלה. אז לגבי הקושיה הזאת, שזה בעיניי, אני חושב, הקושיה היחידה משמעותית על כל הנושא של הזיווי הזה, איך יכלו לבדוק קל האילן, אז אני חושב שיש תשובה שהיא דעתי מאוד משכנעת, אם כי לא לגמרי קונבנציונלית, אחת הפרשנות שלה. הגמרא אומרת כך, זה גמרא במבית עמוד ב', שם אתם נמצאים, נכון?
כן,
כן. יפה, אז בסוף העמוד, תנו רבנן, תכלת אין לה בדיקה ואין ניקחת אלא מן המוחה. כלומר, יש להם בדיקה ואין ניקחת אלא מן המוחה. אז פה יש ברייתא שאומרת שהתכלת אין לה בדיקה. והגמרא מניחה בהתחלה, כלומר אי אפשר לבדוק, יש לך צמר כחול לפניך, אתה לא יכול לבדוק אם זו תכלת אמיתית או לא. ואז על זה הגמרא שואלת, רבי יצחק בר ידע רב יהודה, בדיק לה, מייטי מיג דגיל, ואז הגמרא מתארת אותם בדיקות שהזכרנו קודם, שאפשר לשרות את זה בכל מיני חומרים ולראות אם זה דוהה. סליחה. ואז הגמרא מתארת בסוף, מאי אין לה בדיקה, נמי דקאמר, הטעימה. כלומר, לבדוק אם זה ליאנה חילוזון או לא, או שזה קל האילן, זה אפשר לבדוק. מה אי אפשר לבדוק? אי אפשר לבדוק אם הצביעה נעשתה לשמה. יש דין של צביעה לשמה בתחילת, זה אתה לא יכול לבדוק, כי אתה לא יכול לדעת מי צבע את זה. כן. עד כאן הגמרא. עכשיו, יש טענה שאומרת, שהאמת היא שפשט הברייתא הוא לא בדיוק כמו פשט הגמרא. כן, שברייתא שאמרה, תכלת אין לה בדיקה, אז באמת כי אין לה בדיקה. וטוענים שהיו שני חומרים שונים בארץ ישראל ובבבל. כלומר, הקל האילן שתנאים דיברו עליו, שהברייתא הזאת למשל מדברת עליו, זה האינדיגו. וביחס לאינדיגו באמת התכלת אין לה בדיקה. כן, המוראים שעשו את הבדיקות שהגמרא מתארת בפועל, השתמשו באיזשהו, או, בוא נגיד ככה, מה שהיה בפני המוראים בתור, מה שהיה יכול להיות תכלת, הוא פסול לתכלת, זה היה חומר אחר שהסתובב בבבל, שעל דרך ההשאלה קראו לו קל האילן, כי הוא כמו הקל האילן בזה שהוא גם כחול אבל פסול, ושם כן הייתה בדיקה. והגמרא באה בעצם להגיד שלא חייבים לדחות את הברייתא ולהגיד שזה לא מתאים למציאות שלנו, אפשר להגיד שהברייתא בכל זאת נכונה לגבי המציאות שלנו בגלל הדין הזה של טעימה. כן. סליחה, אתה צודק, פה בברייתא לא כתוב קל האילן, כתוב אין לה בדיקה, אם נפרש כפשוטה, שהכוונה בדיקה ביחס למשהו אחר מבחינת החומר, אז זה לגבי מה שהיה כאן בזמן התנאים. כן, המונח קל האילן כן מופיע אצל תנאים במקומות אחרים. ספק שלא בברייתא הזאת, סליחה. אוקיי. כן, אבל אם באמת מקבל את התשובה הזאת, אז בכל מקרה היה משהו בשם, תוך הנחה שקל האילן לפחות של התנאים כן היה אינדיגו, אז יוצא שהכחול הארגמוני הוא זהה בגוון שלו לתכלת, ואז השאלה היא למה זה לא נזכר בכל אותם מקומות שנזכר גם קל האילן לפחות בתקופת השנים. כמו שאמרתי קודם, למרות כל הטיעונים המשכנעים האלה, והרב הרצוג, כמו שאמרתי, ברוב בעבודה שלו מדבר על הארגמון, ונראה מתוך הדיון שלו כאילו מניח כדבר פשוט שזה כן זה. בכל זאת בסוף הוא דוחה את הזיווי משתיים או שלוש סיבות. שתי סיבות עיקריות נגיד, ועוד אחת שבואו, שגם פחות עיקרית לגבי הדברים, מזכיר גם אותה. הסיבה העיקרית ביותר שהרצוג דחה את הזיהוי של הרמון, של החילזון בתור הרמון, זה מהסיבה הפשוטה, שבזמנו של הרצוג לא ידעו להעתיק צבע כחול מהרגמון, ידעו להעתיק רק צבע סגול. מדענים בתקופת הרצוג היו כל כך בטוחים שהרגמון הוא החילזון, שהם הגיעו למסקנה הפוכה, אמרו שכנראה שתחלת הסגול. נהיה משהו תחילת חייב לא יתוכל, כמעט כל מי אפשר לתאר צבעים, כן, אז אולי באמת זה סגול. היי, כתוב בגמרא, תחילת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא כבוד, אז יש כבר איזה רשי שמדבר על רקיע בזמן השקיעה. אז אולי זה שני גוונים של סגול, יש סגול שנוטה יותר לאדום ויש סגול שנוטה יותר לכחול. דווקא זה, פחות היה מפריע לי. זה מה שטענו. הרב הרצוג לא היה מוכן לקבל את זה באמת. הרב הרצוג אמר, למדנו חיידר בלו ובול, ככה הוא כותב, כן? ב' למד ו' 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 למה, כן? בלו ובול. וככה למדנו בחיידר, וככה כל השנים, וגם מדבר על התחילת דומי ים וים דומי לבקיע, שהפשטות שלו בכל זאת, זה שזה צבע כחול. כן, ודובר על הכיסוי של הארון, שהוא תחילת, ובדברה כתוב שהוא תחילת, וחזרה לא אומרים דומי לבקיע, שהוא נמצא מולו, זה לא נשמע כמו בזמן השקיעה שזה באופק. וכולי, אז הרבה יותר גלוי מוכן לקבל את הדבר הזה, ומכוח זה אמר שכנראה שהחילזון הוא לא הארגמון. בעיה שנייה שהביא את הרב הרצוג, זה מה שהזכרנו קודם, זה התיאור בגמרא של גופו דומה לים. כן, גופו דומה לים, אני אראה לכם תמונה של הארגמון.
פה יש שלושה סוגים של ארגמונים, תכף אני מדבר על ההבדלים ביניהם, העיקרי זה שאנחנו מדברים על בעיקר זה, הארגמון כקוצים. כמו שאפשר לראות, יש בו קצים חומים ולבנים, יש קצת גיוון בין ארגמונים שונים, יותר חום, יותר לבן, אבל כחול אין שם. אז מה עובד צג? שזה לא זה, כתוב בגמרא, גופו דומה לים. ובעיה שלישית, זה הבעיה של עולה אחת ל-70 שנה, שאמרנו שהרב הרצוג היה מוכן לקבל לגבי הסמידית, שפעם ב-4-5 שנים שיש התערבות טבעית, לגבי ארגמון אין אפילו את הדבר הזה, ומהסיבות האלה הרב הרצוג דחה את הסיבות של החילזון בתור הארגמון. מה השתנה כיום? אז קודם כל לגבי הטיעון הראשון של הרצוג, כיום אנחנו יודעים להפיק צבע כחול מהארגמון. איך זה התגלה? היה אדם בשם אוטו אלסנר, שכתב אחד במאמרים בספר הזה. אוטו אלסנר, אדם שחקר צבע עתיקה, בלי שום קשר בציצית, אדם לא דתי בכלל, היה מרצה במכללת שנקר בתל אביב, מי שמכיר, כן, מכללה שעוסקת בענייני אופנה ותקסטיל וכולי, ובתוך המחקרים שלו בנושאים של צבע עתיקה, הוא עשה גם ניסויים בצבע ארגמונית. ותוך כדי שהוא עשה את הצביעה, מסתבר שכשעושים את תהליך הצביעה, זה מוציא ריאת מאוד לא נעים, אז הוא לקח את כל הציוד שלו, הוציא את זה חוץ על החצר, ופלא ופלא, קצת צבע כחול במקום סגול. מסתבר, עכשיו קצת כימיה, שאני לא מפחד כימיה, אבל דברים שקראתי יודע לצטט, שבשביל, כדי שיהיה אפשר לצבוע עם הצבען שנמצא בארגמון, ולא רק עם ארגמון, אלא בכלל יש משפחה שלמה של צבעים, שנקראים ריאת דייז, צבעי יורה, שהדרך לצבוע איתם, זה שצריך, כדי שיכולו לצבוע, צריך להביא אותם למצב של אי-עציבות כימית, זה נקרא חיזור כימי, chemical reduction. במצב הלא יציב הזה, אז זה יוצר את התרכובת עם הצמר, ואחר כך אוספים את זה לאוויר, לחמצן, ואז התהליך הכימי הפוך מתרחש, וזה מתייצב מחובר לצמר. כן, הדבר הזה באופן ודאי, אנחנו יודעים שאנשים ידעו לעשות אותו בתקופה העתיקה, כי עובדה שאנחנו מוצאים חתיכות צמר שצבועות בצבע ארגמוני. מסתבר שבמצב הלא יציב הזה, במצב המחוזר הזה, אם הצבען חשוף לשמש, אז הוא הופך להיות כחול. למה הוא הופך להיות כחול? כי יש צבען בתוך הארגמון, השם הכימי של הצבען עצמו נקרא דייברמו אינדיגו, שהזכרת קודם. מה זה דייברמו אינדיגו? זה מולקולה מורכבת, שהיא ברובה זהה למולקולת האינדיגו. כן, אינדיגו זה קבוצה מסוימת של אלקטרונים מחוברים בצורה מסוימת, והדייברמו אינדיגו זה אותו דבר, רק עם תוספת של שני אטומים של ברום. כן, הצבע של הדייברמו אינדיגו הוא איזשהו סגול אדום כזה. במצב המחוזר, שזה נחשף לקרני השמש, אז הקרניים אולטרה סגול, האנרגיה בקרניים אולטרה סגול, מנתקים את הברומים מהאינדיגו, ומה שנשאר זה אינדיגו טהור. הצבע האינדיגו הוא כחול. וזה הדרך שמפיקים כחול מארגמון. וזה הסבר שזה בעצם פתר את הבעיה הראשונה של הרב הרצוג. בגלל הבעיות האחרות של הרב הרצוג, פה זה כבר לא איזשהו תגלית, אלא שאלה של פרשנות, אז הוצע
לא על ידי, שגופו דומה לים יכול להתפרש בצורה אחרת. המילה ים בהרבה מקומות, גם בתנ"ך וגם בחז"ל, לא שהמילה ים הרבה פעמים זה לא מי הים, אלא קרקעית הים. כן, כמו בפסוק, והיה באחרית הימים ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים נכסים. כן, המים לא נכסים את מי הים, הם עצמו מי הים, הם נכסים את קרקעית הים. המילה ים שם זה קרקעית הים. כן, עוד דוגמאות אפשר להביא. כן, אם כך, הוצא, הוצא כך. אני אראה לכם. נסתכל שוב עצמו. כן, זה הארגמון שראיתי לכם קודם. ככה נראה הארגמון כשהוא מלוטש. ככה כשמנקים את את הקונחייה שלו. רק שבתוך הים הוא לא נראה ככה. שבתוך הים הוא נראה ככה. זה הקונחייה. יש דבר שנקרא צמידה ביולוגית. צמידה ביולוגית זה כל מיני אורגניזמים וצמחים שגדלים על קרקעית הים. כן, וזה יכול להיות בצבעים שונים. זה יכול להיות בצבע חום, יכול להיות בצבע צהוב, יכול להיות ירוק, יכול להיות כחול. אבל החילזון, ליתר דיוק הארגמון, כן, הארגמון נמצא באזורים סלעיים בקרקעית הים, ומה שגדל על הסלעים באזור שלו גדל גם עליו. כן, אני יכול להגיד לכם בניסיון אישי, הלכתי פעם עם אחד האנשים שעוסקים בחלת כדי לאסוף חלזונות באזור חוף אכזיב, ופשוט היינו מסתכלים עם השנורקל בתוך הקרקעית, והם פשוט מרימים אבנים כדי לראות אם זה חילזון. אז שלא מסתכל למטה לראות אם יש רגל, אתה לא יודע אם זה אבן או חילזון. ואז פירוש המילים גופו דומה לים, שהוא דומה לקרקעית הים, הוא מוסווה. ומה לגבי עולה אחת ל-70 שנה? מה זה? למה? נכון. אבל אתה מניח שהמטרה של התיאור הזה הוא לזהות את החילזון. תכף אני אצא פירוש לברייתא, נראה מה כן המטרה של הברייתא. אוקיי. לא דומה לרקיע. בברייתא הזאת לא כתוב שום דבר על רקיע. רקיע מופיע לגבי התכלת, לא לגבי החילזון. התכלת דומה לים דומה לרקיע. פה לא מדובר על התכלת, אלא על החילזון. פה אין שום זכר לרקיע. כתוב גופו דומה לים. אוקיי? מה לגבי החלקים האחרים של הברייתא? אז אני אולי נגיד עכשיו, אם כבר הזכרת, מה הברייתא הזאת בכלל באה לעשות? אז לדעתי מה שהברייתא באה לעשות, אם כתבתי את זה, זה להסביר למה דמה ויקרים. כלומר, המשפט האחרון בברייתא זה לפיך דמה ויקרים, בפשוט אולי היינו מבינים שזה מוסב רק על מה שמופיע מיד לפני כן, שזה בדומות סובים תחלת. אני חושב שזה מוסב על כל הברייתא. הברייתא באה להסביר למה הוא יקר. למה חשוב לברייתא להסביר למה הוא יקר? כי היוקר של התחלת ושל החילזון זה דבר שהוא בעל משמעות בהקשרים של הנחלה, שני דברים. קודם כל, הנחלה הספציפית של שבט זבולון, כן, שכתוב אצל שבט זבולון, כן, יהודי הים באוניות, וכתוב ספוני תמוני חול, חזר לנו ספוני תמוני חול, זה החילזון שזבולון התפרנסו ממנו, לא היה להם חקלאות, אבל כן היה להם התפרנסות מהים, וזה ספציפית מהחילזון. וגם בכלל יש רעיון שזה הפרנסה של הצדיקים, לעתיד לבוא, שמתפרנסים מהחילזון. כן, לא משנה למה בדיוק, אבל אצל חז"ל ברור שזה איזשהו רעיון שכן עסקו בו. ואני מציע שבהקשר הזה באו להסביר למה מה הפך את החילזון כל כך מיוחד שאפשר להתפרנס ממנו, שזה נחלה ושזה שכר לצדיקים. הנה כל הסיבות שהוא יקר. מה כל הסיבות שהוא יקר? אז הברייתא מסבירה. קודם כל, הנה, חילזון זה גופו דומה לים. כלומר, קודם כל הוא מוסווה. כמו שאמרתי, קשה לזהות אותו. ונכנס לים, קשה למצוא אותו. ובריאתו דומה לדג. מה זה בריאתו דומה לדג? אז קודם אמרנו רש"י אומר תבנית יקנה. אני מוצא פירוש אחר. המילה בריאה מופיעה במשנה במסכת מקוואות. שם כתוב כל שהוא מבריאת המים כשר. טהור, סליחה. כל מי שהוא מבריאת המים טהור. מה פירוש טהור? יש דין במקווה שהוא צריך להיות 40 שעה. כן? ושם המשנה אומרת שדברים שנחשבים מבריאת המים הם לא ממעטים מ-40 שעה. מה זה דברים שהם מבריאת המים? אז רוב הראשונים מבינים שהכוונה היא לדברים שנוצרים ישר מהמים. כן? Spontaneous regeneration. פעם האמינו שיש יצורים כמו קינים ודברים אחרים שהם לא נולדים, לא מביצים ולא ולא מהורים בכלל, הורים ביולוגיים, אלא פשוט נוצרים מהאפר, נוצרים כאן במקרה הזה מהמים. אז רש"י נדמה לי, או רש"י לא זוכר, אומר שזה יבחושים וכאלה שנוצרים ישר מהמים. כן? אז דברים שנוצרים מהמים הם לא ממעטים ב-40 שעה. אבל בערוך, ברוך שהוא מצטט את המשנה הזאת, כלשהו מבריאת המים טהור, והוא אומר, פירוש, דגים וחיוצא בהם. כלומר, כל מה שחי במים. בריאה לפי זה, פירוש המילה בריאה, זה סביבה טבעית. כלשהו מבריאת המים, כל מה שחי במים. כן? ואז הברייתא מתפרשת ככה. גופו דומה לים ובריאתו דומה לדג, הוא חי כדג במים. כן? כלומר, אתה לא יכול פשוט לחכות. על היבשה, לחנות שהוא יגיע אליה, אתה צריך להיכנס למים אחריו, ושם הוא דומה לקרקעית הים, גופו דומה לים, צריך מאמץ וקשה למצוא אותו. עולה אחד ל-70 שנה, כן, נשים לב שכתוב פה לא אחת זה ל-70 שנה, אלא אחד זה ל-70 שנה. יש שמתקנים את הגרסה, אבל גרסה כפי שלפנינו, עד כמה שדוע לידי הנוסח, אחד, כלומר חילזון אחד, לא פעם ב-70 שנה, אלא חילזון אחד יעלה אליך, אם אתה תחליט, לא לרדת אחריו לתוך הים, איפשהו מוסווה וקשה להציר אותו, אלא תחכה על חוף הים. עד שהחילזון יגיע אליך, אז תקבל חילזון אחד פעם ב-70 שנה. 70 שנה זה שנות חייו של אדם, כלומר פעם בחיים יגיע אליך אחד. כלומר זה לא עובד, אתה צריך לרדת אחריו, ושם הוא מוסווה. בקיצור, ההיצע נמוך, ובדמות צובים פחלת, הביקוש גבוה, יצע נמוך פלוס ביקוש גבוה, שווה לפי כך דמה ויקרים. זה לדעתי הפשט, הפשט הברית. אז זהו בעצם מבחינת הטענה בזמננו שהבעיות של הרב הרצוג נפתרו, וכל אותם ציונים שהרב הרצוג עצמו כבר העלה אותם של המקבילות האלה, בין החילזון לארגמון וכל מה שדיברנו, שדברים מאוד משכנעים. לכן צריך לברוש אתכם. אז לגבי הגוון, אז הזכרתי קודם את הוויכוח הזה בין הרב הרצוג לבין אותם מדענים מזמנו. הרב הרצוג היה כל כך בטוח שזה צריך להיות כחול, שהיה מוכן לדחות את הזיהוי של החילזון בתור הגמון. ארגמון, אי אפשר להפיק ממנו את כל מגוון הצבעים שהיינו רוצים. ארגמון מוציא טווח מסוים של צבעים, של סגול נוטה לאדום ועד כחול. מתחשב במקורות וחז"ל, ובתיאורים אני חושב מאוד ברורים. קל האילן אתה לא יכול להוציא סגול. זה אני לא מכיר. היו בזמננו אנשים שניסו לטעון כך כדי להצדיק איך קל האילן יכול להיות סגול. נכון, זה מה שזה היה גם אתה, נכון. אני לא מכיר מקום בחז"ל שהוא מביא. הוא מביא שיגאל ידין טען כך בצמר שהוא מצא במערות בר כוכבא. אולי אני לא זוכר, הרבה מזמן מאז שקראתי את זה.
סיפור שלו בבית.
כן, טוב מאוד.
אם זה נכון, זה אומר שמצאו את אחד הרכיבים של
הצבא. גם בלי הנושא של הקהל האילן. עדיין, תחלת דומן ים, ים דומן הרקיעה, תראו, פשוט. עכשיו אני צריך להוסיף גם עוד משהו, בכל הנושא הזה של חידוש התחלת. יש גמרא בדף מ', שלמדתם, שאומרת על קל האילן ולא יהיה אלו לבן. כלומר, זה לא מזיק. אף פעם שלא מזיק, אם היית יודע בוודאות שמשהו לא התחלת, אז לא היית סתם הולך וצובע את הציצית. אבל זה לא פוסל את הציצית. כן? אז חששות רחוקים... זה יקר, אז אני תמיד עושה את החשבון הבא. כן? אתרוג עולה משהו בסדר גודל של משהו 60 שקל, אתרוג ממוצע, ככה לא מאוד מודר, לא מאוד פשוט. פחות יותר. מה?
אפשר גם יותר,
בטח, אפשר גם פחות, כן. אני אגיד את רוק ככה ממוצע, רגיל, פשוט, עולה בערך 60 שקל. כן, תחלת עולה בסדר גודל של 150 עד 200 שקל, אנחנו מדברים על משהו כמו, מה זה יוצא? משהו כמו 3 אתרוגים, נכון? 3-4 אתרוגים. את רוק זה רבע מצווה שמחזיק 6 ימים. אוקיי? תחלת זה חצי מצווה שמחזיק משהו כמו שנה, אולי יותר. כן, זה הרבה יותר זול מאת רוק.
מה
המשלה
לנושא הגויים? הרומאים
לבשו גם כן פלטו. כן, זה הייתי צריך לעשות קודם. הצביעה הארגמונית הייתה נפוצה בתקופה העתיקה והשתמשו בה בלי קשר לצורכי מצווה.
למה זה נעלם
אצלה? בגלל האינדיגו. שהאינדיגו וצבעים אחרים שהיו הרבה יותר זולים. הצביעה הארגמונית הייתה יקרה יותר. ברגע שלמדו לצבוע עם הדברים האחרים.
שכחו איך להפיק את זה
לא יודע, מצווה, נפיק את זה מחילה. זה לא הייתה מצווה. לא, האמת היא שזה לא לגמרי מדויק. הייתה תקופת מעבר, כנראה, קראתי על זה, הייתה תקופת מעבר שאצל הרומאים אסור ללבוש צבע ארגמוני, כי זה
חוץ
מהקיסר וכל מיני גנרלים בצבא שלו, כל מיני אנשים חשובים, אנשים פשוטים היה אסור להם, כן? אבל באינדיגו ואולי גם צבעים אחרים היה מותר להם. כלומר, למרות
הם ידעו להגיד בינים, אחרת התקנה הזאת אין להגיד. אם זה אותו צבע, אם זה אותו צבע למראית עין,
זה שאלה אם ידעו לתפוס את זה, אני לא יודע.
לא יודעים שזה אינדיגו.
מה הייתה רמת האכיפה, אני לא יודע. לא לבד, לא יכול להיות שאפשר להרבב עם זה דברים. יכול להיות שגם צבעים אחרים בצבע סגול. לאט לאט, כל מיני צבעים יתפתחו.
מה
אני חושב, הקרוב הוא ברוצה לטעון שהקל אילן לא היה בדיוק האינדיגו, אלא תערובת של אינדיגו עם משהו אחר. אי אפשר להוכיח שלא. הפשטות, הגמר מסכה כל הזמן, קל אילן, לא מודע, אני חושב שברוב המקום שאני מכיר, שלא כתוב שזה יחד עם דברים אחרים. זה לא מוחלט. כן, ואז תפסה מנשר. כן, אבל הנשר שתפס אותם שם זה כנראה החוק הרומאי שאסר להעביר ממקום למקום. עוד שאלה? זה?
תודה רבה, יש לך
בשמחה, תמתים. שמעתי שברת גרש.